אנחנו בכוזרים, היינו באמצע פסקה ה', והחבר תיאר את החסיד שמושל על חושיו וכוחותיו. והכוזרי, החבר פה בעצם מפתח כיוון שהחסיד בשליטתו ובאיזונו מנהל את הכוחות והרצונות והתאוות והנטיות שלו בצורה קדושה, ושיא עבודתו, כפי שנראה, או היום או מחר בעזרת השם, זה התפילה. ולפני שנמשיך בכוזרי, אני רוצה שנראה פסקה ברייתא מאבות רבי נתן. ישנו את המשנה המפורסמת בפרקי אבות, רבי יהושע אומר, עין רע ויצר רע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. אומר האבות רבי נתן, יצר הרע כיצד? איך יצר הרע מוציא את האדם מן העולם? ועכשיו המדרש נותן לנו כיוון הבנה ביצר הרע, וזה אחד מהמדרשים חשובים מאוד. יש פה בעצם פרק שלם, כמעט פרק שלם, שעוסק ביצר הרע. אמרו, 13 שנה גדול יצר הרע מיצר הטוב, ממאי אמו של אדם היה גדל ובא אמו, והתחיל מחלל שבתות ואין ממחה בידו. בן אדם נולד, מטיבו, מחלל שבת, הורג נפשות ואין ממחה בידו, הולך לדבר עבירה, אין ממחה בידו. לאחר י' ג' שנה נולד יצר טוב, כיוון שמחלל שבתות אומר לו, ריקה הרי אומר מחלל המות יובד. הורג נפשות אומר לו, ריקה הרי אומר, שופך דם האדם באדם דמו ישפך. הולך לדבר עבירה אומר לו, ריקה הרי אומר, מותימת אנו איפה אנו הפד. דבר ראשון, הוא מלמד אותנו שטבע האדם להיות עם יצר הרע. זה איך שהאדם גדל מטבעו. ובעצם הוא מתחיל עבודה מאוחרת להתמודד עם, עם היצר הרע. שלב ב', אומר המדרש, בזמן שאדם מחמם את עצמו והולך לדבר עבירה, לדבר זימה, כל עבריו נשמעים לו. כשבן אדם הולך לעשות עבירה, פתאום יש לו חשק, יש לו כוח, הוא לא עייף, אין שום בעיה. עכשיו הוא יכול לעשות את הכל בזריזות, בריכוז, אין בעיות. למה אומר המדרש? מפני שיצר הרע מלך הוא על 248 עברים. הוא המלך. כשהוא הולך לדבר מצווה, התחילו מתענים כל עבריו. אוי, אין לי כוח, כואב לי, עייף לי, כוס קפה, מנוחה. מפני שיצר הרע שבמאב מלך הוא על 248 עברים שבאדם, ויצר טוב אינו דומה אלא למי שהוא חבוש בבית האסורים. היצר טוב תקוע בגוף הזה, ויצר רע הוא המושל. שנאמר כי מבית עשרים יצא למלוך, זה יצר טוב. אחרי שהמדרש דרש שמבית עשרים יצא למלוך, זה יצר טוב, על פניו המדרש נוטה לדבר לא קשור. ויש אומרים, מה זה מבית עשרים יצא למלוך? זה יוסף הצדיק. שבעתה אותה רשעה הייתה מענה אותו בדבריה, אמרה לו, אני אכבושך בבית האסורים. אמר לה, השם עתיר אסורים. אמרה לו, אני אנקר את עיניך. אמר לה, השם פוקח עברים. אמרה לו, אני אכפוף את קומתך. אמר לה, השם זוקף כפופים. אמרה לו, אני עושה אותך רשע. אמר לה, השם אוהב צדיקים. אמרה לו, אני עושה אותך רמאי. אמר לה, השם שומר את גרים. עד שאמר, איך יעשה הרעה הגדולה הזו? אל תתמל יוסף הצדיק, שרי רבי צדוק היה גדול הדור. כשנשבע, נטלתו מטרונית אחת ושגרה לו שפחה אחת יפה. כיוון שראה אותה, נתן עיניו בכותל שלא יראנה, והיה יושב ושונה כל הלילה. לשחרית, הלכה והקבילה אצל גבירתה, אמרה לה, שווה לי המוות מי שתתנני לאיש הזה, שלך וקרא לו, ואמרה לו, מפני מה לא עשית עם אישה הזאת כדרך שיעשו בני אדם? אמר לה, ומה אעשה מכהונה גדולה אני, ממשפחה גדולה אני, אמרתי שם אבוא עליה והרביתי ממזרים בישראל. כיוון ששמע דבריו, ציפתה עליו ופטרתו בכבוד גדול. על פניו המדרש לא קשור. אבל בעצם בעומק לכאורה המדרש מאוד קשור. מה אמר לנו המדרש בפתיחתו? שאדם מטיבו, היצר הרע הוא מלך בגופו. אם היצר הרע הוא מלך בגופו, אז איך יוסף הצדיק הגיב אחרת? איך רבי צדוק גדול הדור הגיב אחרת? אומרת הגמרא, אל תטמע על רבי צדוק, שהרי רבי עקיבא גדול ממנו, שהלך לארץ, אוכלו קורצה אצל שלטון, הלשינו עליו, ושיגר לו שתי נשים יפות, רח עצום וסחום וקשטום ככלות. והיו מתנפלות עליו כל הלילה, זאת אומרת חוזר אצלי, חזור אצלי, וזאת אומרת חזור אצלי, והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה עליהן. מה קרה ליצר רע שהוא מלך? גירה בעיניך הסתום. זה לא רבי עקיבא במחילה מחרותה, זה גמרא בקידושנה, אבל זה לא על רבי עקיבא. כן. הלאה. אז מה ראינו פה? ראינו מצד אחד שטבע האדם ויצר הרע הוא מלך בגופו. ראינו מצד שני דוגמאות, והמדרש מוסיף עוד דוגמאות על רבי עזרא הגדול, רבי עקיבא, שהיו, שהתגברו. אומר המדרש, רבי ראובן בן יצטובלי אומר, איך מתרחק אדם מיצר רע שבמאיו? לפי שטיפה ראשונה שאדם מטיל באישה הוא יצר הרע, ויצר רע אינו שרו אליו מפתחי הלב, שנאמר לפתח התחת רובץ. אמר לילה לאדם, אומר לו לאדם, בשעה שהתינוק מוטל בהריסה, מבקש להורגך. היצר רע אמרנו מוציא את האדם מן העולם. איך הוא מוציא את האדם מן העולם? כבר כשהוא תינוק הוא מנסה להרוג אותו. איך? הוא רוצה שיתלוש ממנו בשרו, תינוק מוטל בהריסה, הניח ידו על גבי נחש, או על גבי עקב הקצתו, לא גרם לו ליצר הרע. הניח ידו על גבי גחלים ונכווה, לא גרם לו ליצר הרע. הטבע הזה גם מבחינה הגיונית, בסוף מזיק לאדם. כשהוא תינוק רואים את זה ביד על הנחש, ביד על הגחלים, כשהוא מתבגר זה דורש יותר עומק לראות את זה. לראות את זה. בואו ראה בגדי או בתלה, כיוון שהוא רואה את הבאר, הוא חוזר לאחוריו, שאין יצר הרע בבהמה. מה עושה התינוק? התינוק מרים את הראש, מנסה להסתכל מה בתוך הבאר, הראש יותר כבד מהגוף, הוא נופל פנימה ומת. יפה. אומר המדרש, אם שואל לך משל מה הדבר דומה, אומר רבי שמעון בן אלעזר, יצר הרע דומה לברזל שהטילו בתוך האור, כל זמן שהוא בתוך האור, עושים ממנו כל כלי שיוצאו, אף כך יצר רע אין לו תקנה אלא בדברי תורה. אז זה המדרש נותן לנו הגדרות של יצר רע ופתרונות ליצר רע. עכשיו נחזור למדרש, עכשיו נחזור לכוזרי. הכוזרי מתאר לנו את החסיד כאדם ששולט ביצרים שלו, ששולט בנטיות שלו. אומר הכוזרי, פוקדו על כוח הרצון לקבל כל צו אשר יבואו מאיתו ולהישמע לו ולקיימו מיד ובלא כל התנגדות. אתם זוכרים מה ראינו לפני רגע באבות רבי נתן? שבעצם היצר הרע גורם לאדם שכשהוא מנסה לעשות מצוות הוא עייף. אין לו כוח. לא, אני הרחקתי את זה בכוונה. כי הוא מנענע את השולחן כל הזמן. אז על ההקלטה זה שמה רע. מה ראינו באבות רבי נתן? היצר רע גורם לאדם שהוא... הפעולות שלו גם במצוות הוא עושה אותם בלי חשק. זה קשה. הוא נאבק. מדגיש לנו הכוזרי שהחסיד עובד על הרצון. המפתח בעבודת השם זה לא רק העבודה אלא איפה הרצון. מה אני בעצם רוצה מהחיים? פוקדו על כוח הרצון, זאת אומרת הוא שולט ברצונות שלו לקבל כל צו אשר יבואו מאיתו ולשמע לו לקיימו מיד ובלא כל התנגדות. זה הדגש, זה לא רק לקיים, לקיים את זה עם חשק. והשתמשו לשם כך בכוחות ובאיברים לפי מה שצווה. וכן יצווה עליו שלא יפנה אל הסתנים אל של הסברה והדמיון ולא ישמע להם ולא ייתן בהם אמון עד שיבעץ עם השכל. אחד מהדברים הקשים זה שמטבעו של האדם צצים בתוכו הרהורים. תלוי באדם. אדם שלא חושב, אז הוא פחות מהרהר בענייני השקפה, מחשבה, אמונה. אין לו קשיים כי הוא לא חושב, אבל הוא גם לא גדל. אדם שהוא באמת חסיד, שהוא כל הזמן עובד לתקן את עצמו ועובד להתקדם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, חלק מההתקרבות זה לנסות להבין. מתוך הניסיון להבין, נתקלים בזה שלא מבינים, נתקלים בשאלות. בן אדם שלא אמיתי לא יתקדם. הוא יישאר באותו מקום בחיים. אם הוא לא מתמודד עם השאלות, אז הוא גם לא יתקדם ויגבור עליהם. הרב מיינס, הוא רב בקריית יובל, סיפר לי שהוא העביר שיעור לאברכים לפני פסח. והוא אמר להם שאנחנו הרי מורגלים, מימי ילדות אומרים לנו שכל דוד רחמנה לתו אביד. ונוצר מצב שאנחנו מתחילים במדרגה 2 ולא במדרגה 1. מדרגה 1 זה כל מה שקורה רחמנה אביד. האם זה לתו או לא לתו? מי אמר? זה מדרגה של רבי עקיבא לתו אביד. נחום איש גמזו, שהוא אדם גדול מאוד, הוא לא אומר לתו אביד, הוא במדרגה אחרת. הוא אומר גם זו לטובה. זו מדרגה מאוד גדולה. אבל זו מדרגה פחותה מרבי עקיבא. זה גם זו לטובה. והתביעה מאיתנו באני מאמין, זה שנדע שזה מאיתו יתברך, שהוא משגיע. אבל לא כתוב שהאדם ממוצע צריך להגיע למדרגה שמה שאביד רחמנה לתו אביד. כל אדם צריך לדעת שמה שקורה בעולם הזה רחמנה אביד. אבל מי אמר שלתו? אני כשהוא אמר לי את זה, אני אמרתי לו שאני בכלל, אני תמיד אומר שמי שאומר לי כל מה דאביד רחמנה לתו אביד מקובלן עם רבותיי שהוא שקרן. אי זה כתוב בגמרא, נכון, זה מדרגה של רבי עקיבא. מי שחושב שהוא בעולם הזה במדרגה הזו הוא שקרן, הוא לא יודע איפה הוא. אין כזה דבר בדור שלנו, בן אדם שיכול להיות רבי עקיבא, שסורקים לו את בשרו, והוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. יש אנשים אדירי קומה, יש אנשים גדולים, יש אנשים שעומדים בניסיונות, אבל בן אדם במדרגה כזו, זה רבי עקיבא. משה רבינו בכה כשהוא ראה אותו. מה, אנחנו כולנו פתאום רבי עקיבא, יכולים לומר, כל מה דוד לתו אביד. קודם כל, שבן אדם ידע כל מה שקורה, רחמנה אביד. והוא הדגיש להם שכשבן אדם לא עובד על הנקודה הזו, אז הקדוש ברוך הוא לא חלק מחייו. כי כשהוא מפסס את האוטובוס, אז אם האוטובוס יתפוצץ חלילה, אז מה דוד רחמן על תו אביד, ברוך השם. אבל אם הוא פספס את המשרה שלו בגלל זה, או הורידו לו מהתשלום בסוף החודש ואין לו איך לשלם את השכר לימודים או שכר דירה, אז הוא כבר לא יודע איך לתרץ את זה. אז הוא כבר מתמודד עם כל מיני קשיים, והקדוש ברוך הוא כבר לא בתמונה. וזה לא נכון. כל מה שקורה רחמן אביד, יש השגחה בכל דבר. אחרי זה, בן אדם רוצה לעבוד, להתקדם, יש את השלב הבא. עכשיו, בן אדם אמיתי, כשהוא מתמודד עם ההשגחה, בצורה אמיתית, בלי לרמות את עצמו, אז יש לו קשיים. ומתוך הקשיים יש לו יכולת למצוא לדברים שהם לא אמיתיים. זה קל מאוד שבן אדם יפתח כל מיני פילוסופיות ומחשבות וכיוונים, וימשך אחריהם. כי דרך עבודת השם היא דרך לא קלה. להיות חסיד, להיות אדם חושב, להיות אדם גדל, זה עבודה, זה עבודה מתמדת. זה בן אדם לא מגיע למי מנוחות. שאלו את הרב עמיטל, זיכרונו לברכה, איזה תירוץ מתקבל על דעתו בשאלה שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אתם מכירים את זה? הוא בן אדם שעבר אותו שואה. שאלו אותו, הוא שראה את כל מה שהוא ראה, מה מתיישב בדעתו? הוא אמר להם ששום דבר לא מתיישב בדעתו. הוא הגיע למסקנה, יסודי אמונה הוא יודע שהם נכונים, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא הטיל אותנו בעולם עם איזשהו קושי, התמודדות, וכל התשובות, הוא לא מגיע לאף תשובה שמספקת אותו, שהוא מגיע למנוחת הנפש. התשובה הזו מסתדרת לי. עולם הבא, גן עדן, כל התשובות שתיתן, שורה תחתונה, קשה. וקשה. עכשיו, לא קל לחיות עם מציאות שקשה. אז יש אנשים שמגיעים למסקנות שמסתדרות להם. בסדר, אין בעיה, חזל נתנו הרבה כיוונים לפתור את הבעיות. יש הרבה כיווני תשובה, דעות בתנאים, דעות בחז"ל, בראשונים, במדרשים, בסדר. אבל מטבע הדברים, כשבן אדם מנסה לגדול, להיות חסיד, יהיו לו קושיות, ויהיו לו קשיים גם באמונה וגם במחשבה. ואומר לנו הכוזרי שאחד מהדברים של החסיד זה שהוא לא נותן לראש שלו להימשך אחרי, למחשבות שלו להימשך אחרי הסברה והדמיון. יש כל מיני סבורת, נראה לי, אפשר לומר. מי אמר? ולא ייתן בהם אמון עד שיבעץ עם השכל. אם יאשר זה את דבריהם יקבלם ולא יתנגד להם. ומיד מקבל עליו הרצון את הצו הזה ומחליט לקיימו. הגענו למסקנה שזה נכון? הלאה, זה הכיוון שהולכים. אני נסיים עם סיפור. לפני כמה שנים, נראה לי לפני הבר מצווה של כולכם, קיבלתי טלפון יום אחד מבחור שהתגייר. ולפני שהוא התגייר הייתה לו חברה והם חיו יחד, והיא הייתה יהודייה, וכשהוא התגייר היא חזרה בתשובה, ושניהם צדיקים מאוד גדולים. החליטו ש הם הולכים בדרך השם, הוא עבר תהליך הגיור, למד, והיא למדה, והיא חזרה בתשובה, הוא התגייר, וקבעו תאריך להתחתן. הוא התקשר אליי ואומר לי, למדתי בקיצור שולחן ערוך שכתוב, שגוי שחי עם בת ישראל, כשהוא מתגייר, שלא יישאנה. ואם נשא אותה כבר, לא אומרים להם להתגרש. בדיעבד, יכולים לחיות יחד. לכתחילה שלא יתחתנו. הזמנות מודפסות, אורחים מוזמנים, אולם כבר שולם, הכל מתוכנן ומוכן, והוא בא אליי ושואל אותי מה עליי לעשות עכשיו. זו ההלכה שלמדתי. והוא אומר לי שהוא התייעץ עם אחד מהאנשים שלימדו אותו, והוא אמר לו, שמע, בדיעבד, הרי אם התחתנת איתה, אתה לא צריך להתגרש ממנה, אז אל תשאל הרבה שאלות, לך תתחתן. אז הוא בא ושואל, מה עליי לעשות? אז אני הייתי בדיוק באמצע לבנות ספרייה, אני עוד זוכר את עצמי עומד שם עם הקרשים, והוא בא עם שאלה, אז אתה חושב ששאלה זה משהו שאתה יכול לשמוע ולעבוד תוך כדי. שומעת שאלה הזו, כמעט הפלתי את כל הספרייה על עצמי. הנחתי את הקרשים, ושאלתי אותו, תאמר לי, אם התשובה תהיה שלכתחילה הנכון הוא שלא תתחתנו. אתה הרי יודע שאם תתחתנו בדיעבד ההלכה לא תאמר לכם להתגרש. אבל אם התשובה תהיה שלכתחילה אתם לא אמורים להתחתן, מה תעשה? עשיתי חשבון, אם הוא אומר שהוא בן כבר הולך להתחתן, אז באיזשהו מקום אני יכול לברר את השאלה בלי שהוא יהיה נוכח. כי מוטב שיהיו שוגגים, אני יכול לומר לו, תעזוב, אז אל תשאל. עדיף לי שהוא יהיה לו ספק אם לפני שאני מברר את זה, לפחות שאני אדע איפה הוא אוחז. אז הבן אדם הסתכל עליי כאילו נפלתי מהירח. אמר לי, אני לא מבין את השאלה שלך. ואני הרגשתי את עצמי נמלה קטנה, קטנה, קטנה לידו. הרי הבן אדם חי איתה כבר, רוצה להתחתן איתה. עשה את כל התהליך גיור והיא תהליך התשובה. עדייתא דה, כל הכיוון היה להתחתן. אבל כשהוא נתקל בהלכה, שהוא יודע שבדיעבד אף אחד לא יאמר לו כלום. ואף אחד אפילו לא צריך לדעת את הסיפור. ואני שואל אותו, רגע, מה תעשה אם זה רק, אם לכתחילה עדיף שלא? הוא מסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח ושואל אותי, אני לא מבין את השאלה שלו. לדעתי זה החסיד שלנו. כשהכוזרי אומר ש החסיד, ברגע שהוא, ההיגיון אומר, אם השכל מאשר, אז יקבלם ולא יתנגד להם, ומיד יקבל עליו הרצון את הצו הזה, הוא מחליט לקיימו, זה החסיד. אם זה דבר השם, אם זה רצון השם, אני לא מתחיל להתחכם. כן, לא, אולי, זה מה שאני אמור לעשות, להתראות, לא מבין את השאלה שלך. נשואין ברוך השם היום, לכתחילה. בסוף הסיפור. בעצם ההיגיון ההלכתי הוא קצת מורכב, אבל בעצם היה מותר להם להתחתן לכתחילה, וברוך השם... או... בסדר.